שלום, אנחנו ממשיכים את הסיפור שלנו. השמחה של הארי בעקבות הזכייה בגביע הקווידיץ' נמשכה לפחות שבוע. אפילו מזג האוויר היה נעים, כי הוא היה ממש נחמד ונעים, הכי כיף היה לכולם לשבת על הדשא ולשתות מיץ דלעת צונן, אולי לשחק במשהו, אבל לא היה אפשר לעשות את זה, כי המבחנים התקרבו. במקום לשבת בחוץ וליהנות, התלמידים היו צריכים לשבת בתוך הטירה וללמוד למבחנים. אפילו פרד וג'ורג' ויזלי, שתמיד אוהבים לעשות בלגנים, ישבו והתכוננו למבחנים, כי השנה יש להם בחינות בגרות, בגרות לקוסמים. בשנה שעברה פרסי קיבל ציון קסם, שזה ראשי תיבות של קוסם, סטודנט מעולה. בכל המקצועות הוא קיבל ציון קסם, והשנה הוא רצה ללכת לבחינות הקשיפומטריות, כי פרסי רצה לקבל תפקיד עבודה במשרד הקסמים, בשביל זה היה צריך ציונים ממש ממש טובים. אז ככל שהבחינות התקרבו, הוא הלך ונהיה יותר עצבני, והיה נותן עונשים לכל מי שהפריע ועשה קצת רעש. היחידה שהייתה נראית יותר לחוצה מפרסי, זאת הייתה הרמיוני. אז התקופה הזאת היא באמת תקופה לחוצה, ובאמת כל התלמידים היו ככה מתכוננים למבחנים ולומדים, ובמיוחד הרמיוני הייתה ממש ממש נראית לחוצה, והארי ורון התייאשו כבר מלשאול אותה, איך היא מצליחה להיות בכמה שיעורים בו זמנית? כבר ראינו שהיא נמצאת, יש לה באותה שעה כמה שיעורים. ואז הארי ורון ראו את לוח המבחנים שלה, וזה היה נראה ככה. יום שני, 9 בבוקר, מבחן בקשפומטיקה. 9 בבוקר, מבחן בשינויי צורה. ואז ארוחת צהריים. 1 בצהריים, מבחן בלחשים. 1 בצהריים, מבחן בחקר לחשים עתיקים. כשהארי ורון ראו את זה, זה מאוד נראה מוזר. יש לה באותו זמן כמה מבחנים. אז רון אמר בייסוס, הוא כבר היה קצת פוחד לדבר איתה, כי הייתה כל פעם מתפרצת על מי שהפריע לה, ואמר לה ככה, הרמיוני, את בטוחה שהעתק נכון את כל השעות ברשימה הזאת? מה? אמרה הרמיוני, ונטלה לידה את לוח המבחנים. כן, ברור. הארי שאל, אפשר לשאול אותך איך את מתכוונת לשבת בשני מבחנים באותו הזמן? לא, אמרה הרמיוני. מישהו מכם ראה במקרה את הספר שלי? רון אמר בצחוק. בטח, לקחתי אותו לקרוא קצת לפני השינה. הוא אמר את זה בשקט כדי שהרמיוני לא תתעצבן. ואז הרמיוני התחילה לחפש על השולחן את הספר, ובאותו רגע הם שמעו משק כנפיים, והדוויג, התנשמת של הארי, הגיע עם מכתב. הארי אמר, זה מהגריד, הוא כותב שקבעו תאריך להרעור של בקביק, מתי בעצם ידונו שוב, האם באמת לתת לו את העונש שקבעו קודם, שבעצם אמרו שרוצים להרוג אותו. הרמיוני אמרה, התאריך שקבעו זה בדיוק היום שאנחנו מסיימים את המבחנים שלנו. והארי המשיך לקרוא מהמכתב, הוא אומר, מסתבר שההרעור יהיה כאן, ממש בבית הספר, ויבוא מישהו ממשרד הקסמים וגם תליין. תליין זה בעצם מי שאמור לבצע את גזר הדין, אם צריך להרוג את בקביק אז הוא יהרוג אותו. הרמיון אמרה, הם מביאים את התליין לערעור, זה כאילו שהם כבר החליטו מראש שהוא כבר הולכים לתת לו עונש שהוא ימות. הארי אמר, כן, ככה זה נשמע. רון אמר, אבל אסור להם, אני ישבתי שעות כדי לקרוא את כל החומר הזה בשבילו, הם לא יכולים פשוט להתעלם מכל הדברים האלה וישר להחליט שמגיע לו למות. אבל להארי הייתה הרגשה ש... כבר ההחלטה התקבלה, ובאמת בקביק יקבל את העונש שהם רוצים לתת לו. בעצם הערעור הזה לא באמת ישנה משהו, כי הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים כבר קיבלה מזמן את מה שרוצה האדון מלפוי, לוציוס מלפוי. והגיע השבוע של המבחנים, היה שקט בטירה, התלמידים של השנה השלישית יצאו מהמבחן בשינויי צורה והלכו לארוחת צהריים כשהיו ממש סחוטים. הם ישבו ביניהם את התוצאות, וככה היה להם מאוד מאוד קשה המבחן. למשל, הייתה להם משימה להפוך קנקן תה לצו. הרמיון הרגיזה את האחרים, כי היא נלחצה שהצו שלה נראה יותר כמו צו ים, מאשר צו יבשה רגיל. אבל האחרים היו דאגות יותר גדולות. אחד אמר, לצו שלי עוד הייתה זרבובית של הקנקן במקום זנב. ואחד אמר, זה בסדר אם לצו שלי יצאו עדים מהפה, כי הוא בעצם כמו קנקן תה, עדיין יש שם עדים. ואחד אמר, לצו שלי היה שריון עם דוגמה של פרחים. אתם חושבים שיורידו לי נקודות על זה? אז בעצם היה להם מאוד מאוד קשה. ואז הם אכלו ארוחת צהריים מהר, וחזרו למבחן בלחשים. הפרופסור פליטיק בחן אותם על לחשי עידוד. מרוב עצבנות, הרי קצת הגזים בלחשי העידוד שלו, ורון, שעליו הוא עשה את הקסם, פרץ בצחוק כל כך גדול, עד שנאלצו להוביל אותו לחדר שקט לשעה, עד שהוא ירגע ויוכל להיבחן גם הוא. למחרת בבוקר, הגריד קיים את המבחן בטיפול בחיות קסם. אבל הגריד לא היה מרוכז, הראש שלו היה טרוד בדברים אחרים. הוא הביא לכיתה אמבט גדול, מלא בלשלושים, ואמר לתלמידים שלו, שכל מי שהלשלוש שלו יישאר בחיים עד סוף אותה שעה, יעבור את המבחן. הדרך הכי טובה לטפל בלשלושים, היא להניח להם לנפשם, פשוט לעזוב אותם. פשוט צריך לא לגעת בהם ולהשאיר אותם, ואז הם יעברו את כולם את המבחן בקלות. זה היה המבחן הפשוט ביותר שנערך להם אי פעם. ואז ככה גם להרי, רון והרמיוני, היה זמן לדבר עם הגריד. הגריד סיפר להם, ביקי הוא קצת מדוכה, הוא סגור שם יותר מדי זמן, אבל מחרתיים אנחנו נדע ככה או ככה. בעצם בעוד יומיים כבר יחליטו מה יצא בעירור. אחר הצהריים היה להם מבחן בשיקויים, שהיה ממש לא מוצלח. כמה שהארי השתדל, השיקוי שהוא עשה לא יצא סמיך. וסנייפ, שעמד והסתכל ככה במבט כזה נקמני, סימל במחברת שלו לפני שהוא הלך משהו שנראה כמו אפס. בחצות הלילה היה מבחן באסטרונומיה, מבחן לגבי הכוכבים, על ראש המגדל הגבוה ביותר. ובבוקר, יום רביעי, המבחן בתולדות הקסם. אחר הצהריים היה מבחן בתורת הצמחים. זה היה בחממות, מתחת לשמש החזקה, וכולם חזרו ככה עם קביעות על העורף. המבחן הלפני האחרון, ביום חמישי בבוקר, היה בהתגוננות מפני כוחות האופל. הפרופסור לופין הכין להם מבחן שכמוהו אף פעם לא עשו להם. המבחן היה כמו מסלול מכשולים, בחוץ בשמש. כדי לעבור אותו, הם היו צריכים לעבור בבריכה עמוקה שבתוכה היה גרינדילו, לחצות שדה מלא בורות של אדומי ראש, לא להתבלבל בחציית ביצה למרות שיש שם הינקי פנק שמנסה לבלבל את מי שעובר, ובסוף לטפס אל תוך ארגז מסעות ולהיאבק עם בוגארט. כשהארי סיים את כל המסלול, לופין אמר, מצוין, קיבלת את מלוא הנקודות. אחרי שהארי סיים את המסלול שלו, הוא נשאר לראות מה קורה עם רון והרמיוני. רון הצליח יפה עד שהגיע להינקי פנק, אבל בסוף ההינקי פנק בלבל אותו. הרמיוני עשתה הכל מצוין עד שהגיע לארגז שבו היה הבוגארט. אחרי דקה בתוך הארגז, היא יצאה בצרחות. לופין אמר, הרמיוני, מה קרה? פרופסור מגונגל, היא אמרה שנכשלתי בכל המקצועות. בעצם הבוגארט של הרמיוני הוא נראה כמו הפרופסור מגונגל שאומרת לה שהיא נכשלה בכל המקצועות. זה הדבר שהכי מפחיד אותה. הרי הבוגארט תופס את הצורה של מה שהכי מפחיד את אותו בן אדם. אז מסתבר שזה מה שמפחיד את הרמיוני. אז היה צריך להרגיע את הרמיוני, ואחרי שהיא נרגעה, אז שלושתם, הרי, רון והרמיוני, חזרו לטירה. רון התכוון לצחוק על הבוגארט של הרמיוני, אבל ברגע האחרון זה לא קרה, כי הם ראו מישהו עומד בראש המדרגות. זה היה קורנליוס פאג', שר הקוסמים. הוא עמד שם, והביט על המדשאות. כשהוא ראה את הארי, הוא אמר, שלום לך, הארי, היה לכם מבחן עכשיו, מסיימים בקרוב. הארי אמר, כן. הרמיוני ורון לא הכירו את שר הקסמים מספיק כדי לשוחח איתו, אז הם פשוט עמדו מאחורה. פאג' אמר, איזה יום יפה, חבל, חבל. אני כאן בשליחות לא נעימה, הארי. הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים דרשה עד לביצוע העונש של איזה היפוגריף מופרע. מכיוון שממילא הייתי צריך לבקר בהוגוורטס כדי לראות מה חדש בנושא של סיריוס בלק, ביקשו ממני שאני אהיה עד. בעצם הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים רוצה שמישהו יראה ויהיה עד לביצוע העונש של ההיפוגריף, ובגלל ששר הקוסמים כבר מגיע להוגוורטס, ביקשו ממנו שהוא זה שיראה את הביצוע של העונש. אבל האם זה אומר שכבר התקבלה החלטה לגביו, ובאמת הולכים להניש אותו ולהרוג אותו? אז רון שאל, זאת אומרת שהערעור כבר התקיים? לא, לא, אמר פאג', הוא נקבע להיום אחר הצהריים. אז רון אמר, אם ככה יכולת שלא תצטרך בכלל להיות עד, אולי ההיפוגריף יהיה זכאי. פאג' עוד לא הספיק לענות, ומהטירה, מאחוריו, יצאו שני קוסמים. האחד היה נראה כל כך זקן, ממש 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 זקן, והשני היה גבוה וחסון, עם שפם שחור. הארי הבין שהם הנציגים של הוועדה להשמדת יצורים מסוכנים. כי הקוסם הקשיש הסתכל לכיוון של הבקתה של הגריד ואמר, אוי לי, אוי לי, אני כבר זקן מדי לכל זה. בשעה שתיים, נכון פאג'? האיש השני, זה עם השפם השחור, שיחק במשהו בחגורה שלו. והארי, רון והרמיוני הבינו שבעצם יש לו שם גרזן. בעצם הוא התליין, הוא זה שאמור לבצע את גזר הדין, זה קצת מפחיד. אבל יהיה בסדר. אז הארי, רון והרמיוני הבינו שלמרות שהולך להיות ערעור, הם כבר באו מוכנים לתת את העונש להיפוגריף. הם הבינו שהסיכוי שבקביק יצא מזה זכאי הוא מאוד מאוד קלוש. ואז הגיע המבחן האחרון של הארי ורון. המבחן היה בגילוי עתידות. להרמיוני היה מבחן בחקר המוגלגים, כי הרי לא לומדת גילוי עתידות. אז הארי ורון טיפסו יחד במדרגות אל הקומה השביעית. שם ישבו הרבה מהכיתה שלהם וחיכו למבחן שלהם. נביל אמר, היא בוחנת כל אחד מאיתנו בנפרד. בעצם המבחן הוא לא לכולם ביחד, אלא כל אחד על פי התור מגיע אליה ונבחן. ואז נביל שאל, מישהו מכם ראה בכלל משהו בתוך כדור הבדולח? רון אמר לא, והסתכל כל הזמן בשעון. הארי ידע שהוא סופר את הדקות עד לשעת הערעור של בקביק. והתור של התלמידים התקדם לאט מאוד, ובכל פעם שאחד התלמידים ירד בסולם, שהוא סיים את המבחן, השאר הכיתה לחשה, מה היא שאלה? איך היה? אבל כולם סרבו לספר, אף אחד לא סיפר איך היה לו במבחן. כשנביל חזר מהמבחן שלו, הוא אמר, היא אמרה שכדור הבדולח אמר לה, שאם אני אספר לכם מה היה במבחן, אז יקרה לי משהו לא טוב. אז ככה בעצם, הם הבינו למה אף אחד לא סיפר מה היה לו במבחן, כי היא אמרה להם שלא כדאי להם לספר. רון אמר, מאוד נוח, אני מתחיל לחשוב שהרמיוני צדקה לגביה. היא סתם שרלטנית. זאת אומרת, היא לא באמת חוזה עתידות, היא סתם עושה את עצמה. לאחר מכן ירדה פרוותי, כולה שמחה. היא אמרה שיש לי את כל התכונות של ידעונית אמת. ראיתי המון דברים. טוב, אז בהצלחה. והיא מיהרה לרדת במדרגות. ואז הגיע התור של רון. רונלד ויזלי, קראה לו פרופסור טרלוני מלמעלה. ורון התחיל לטפס בסולם. הארי נשאר האחרון שעוד לא נבחן. אחרי 20 דקות, רון ירד. הארי שאל, איך הלך? רון אמר, הלך גרוע, לא ראיתי כלום. אז המצאתי כל מיני דברים, אבל אני לא חושב שהשתכנע. ואז נשמע הקול של הפרופסור טרלוני. הארי פוטר! והארי היה צריך לעלות. החדר היה מחניק. היה שם חם. והיה קשה להארי, היה שם לא נעים. הארי הגיע לפרופסור טרלוני, שישבה וחיכתה לו מול כדור בדולח גדול. יום טוב לך, יקירי. אם תועיל בטובך להתבונן אל תוך הכדור, בלי למהר, ולומר לי מה אתה רואה בו. הארי הסתכל על כדור הבדולח, הביט בכל כוחו, והוא לא ראה שום דבר, הוא רק ראה מערבולת של ערפל. נו, מה אתה רואה? אמרה לו הפרופסור טרלוני. היה חם, והארי נזכר במה שרון אמר, שהוא פשוט המציא דברים. אז הארי המציא גם. הארי אמר, אני רואה צורה. למה היא דומה? תחשוב טוב. הארי חיפש מה להגיד ונזכר בבקביק. הצורה דומה להיפוגריף, אמר הארי. באמת? ייתכן שאתה צופה בתוצאות של ההסתבכות של הגריד המסכן עם משרד הקסמים? הבט היטב, אמרה פרופסור טרלוני. ההיפוגריף חי? הארי אמר, כן, הוא חי. אתה בטוח? בטוח לגמרי, יקירי? אתה לא רואה אותו אולי מת? הארי אמר, לא. אתה לא רואה את הגריד בוכה? לא, הוא נראה בסדר גמור והוא פשוט מתעופף משם. הארי כמובן אמר את הדברים שהוא רוצה שיקרו. פרופסור תחילוני נהנחה. טוב יקירי, אני חושבת שנשאיר את זה ככה, מעט מאכזב, אבל אני בטוחה שעשית כמיטב יכולתך. הארי קם, רצה סוף סוף לצאת מהחדר, לקח את התיק שלו ורצה ללכת, אבל פתאום הוא שמע קול חזק מחוספס מאחוריו. זה יקרה הלילה! הארי הסתובב במהירות, הסתכל על פרופסור טרלוני, ישבה מאובנת במקום בלי לזוז. היא נראתה מוזר. הארי אמר, סליחה? אבל היה נראה שהפרופסור טרלוני לא שומעת אותו בכלל. העיניים שלה היו ככה מוזרות. הארי חשב שאולי היא לא מרגישה טוב, הוא רצה אולי לרוץ למרפאה, אבל באותו רגע הפרופסור טרלוני דיברה שוב, באותו קול מחוספס ושונה מהקול הרגיל שלה.
אדון האופל נמצא לבד. כל אלה שהיו איתו עזבו אותו. המשרת שלו כבול 12 שנה. הלילה, לפני חצות, המשרת יברח ויצטרף לאדוניו. אדון האופל יעלה ויבוא שנית בעזרת המשרת שלו, והוא יהיה גדול ונורא ממה שהוא היה לפני כן. הלילה, לפני חצות, המשרת יצא להצטרף לאדוניו.
והראש של הפרופסור טרלוני צנח. ואז פתאום ירים את הראש. אני כל כך מצטער את חמוד שלי, זה חום היום, אתה יודע, עצמתי עיניים לרגע. היא פשוט חשבה שהיא נרדמה או משהו. הארי עמד והסתכל עליה. קרה משהו, חמוד שלי? את הרגע אמרת שאדון האופל יעלה שנית, שהמשרת שלו עומד לחזור אליו? פרופסור טרלוני נראתה מבוהלת. אני אמרתי, אדון האופל, זה שאין לומר את שמו? נו באמת. הרגע אמרת את זה, אמרת שאדון האופל. אני חושבת שכנראה גם אתה נרדמת יקירי. לא הייתי אומרת דבר כזה לא מתקבל על הדעת, דבר שלא יכול להיות. בעצם הפרופסור טרלוני אפילו לא זכרה שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, בקול השונה הזה. הרי ירד במדרגות והתחיל להרהר. משהו שמע עכשיו מהפרופסור טרלוני זה באמת נבואה? או שהיא סתם עשתה איזה משהו ככה כדי לסיים את המבחן בצורה מיוחדת? האם זאת נבואה אמיתית שאומרת שהיום לפני חצות המשרת של אדון האופל יגיע אליו ויצטרף אליו ויעזור לו בעצם לחזור ולהיות חזק? זה מה שאומרת הפרופסור טרלוני, זאת נבואה אמיתית? אחרי 5 דקות, הארי מהר מהר עבר את הטרולים ששומרים על הכניסה למגדל גריפינדור, וממש רצה לדבר עם רון והרמיוני. כשהוא הגיע לחור שמאחורי התמונה ונכנס לחדר המועדון, הוא מצא את רון והרמיוני ורצה לספר להם מה שהפרופסור טרלוני אמרה. אבל הוא נעצר בבת אחת כי הוא ראה את הפנים שלהם. רון אמר, בקביק הפסיד. הגריד שלח לנו את זה. הפתק מהגריד היה יבש, לא היו שם דמעות, אבל כנראה שהיד של הגריד כל כך רעדה כי הכתב היה ממש לא ברור. ובמכתב היה כתוב, אנחנו הפסדנו שם בעירור. היום, בשעת השקיעה, יארגו את בקביק. אין פה מה לעשות, אתם אל תבואו לכאן, אני לא רוצה שאתם תראו פה את זה. הגריד. הרי אמר, אנחנו חייבים ללכת. אסור לתת לו להיות לבד שם. רון אמר, אבל אפשר, לא ירשו לנו. לא ירשו לנו לצאת, זה כבר משעת השקיעה, זה לפני החושך. הארי אמר, חבל שאין לי את גלימת ההיעלמות. הוא הרי השאיר אותה בפסל של המחשפה, שדרכה הוא עבר להוקסמיד. אז הוא השאיר את גלימת ההיעלמות כי הוא לא רצה שיתפסו אותו. אז עכשיו הגלימה נמצאת שם. הרמיוני אמרה, אז אני אלך. רק תזכיר לי איך פותחים את המחשפה שאני אוכל לקחת את זה. הארי אמר, צריך לטפוח עליה בשרבית ולהגיד דיסנדיום. אבל הרמיוני לא חיכתה שהוא יסיים, היא פשוט יצאה מהחדר. רון אמר, אתה מאמין שהיא הלכה להביא את זה? ובאמת אחרי 15 דקות הרמיוני חזרה עם הגלימה מוסתרת מתחת לבגדים שלה. רון אמר, הרמיוני, אני ממש לא יודע מה קורה לך בזמן האחרון. קודם הרבצת למאלפוי, אחרי זה יצאת מהשיעור של טרלוני. היה נראה שהרמיוני דווקא מוחמת ממה שרון אמר לה. היא דווקא שמחה במה שהוא אמר. הגיע הזמן ארוחת הערב, הארי, רון והרמיוני ירדו עם כולם, אבל לא חזרו חזרה למגדל גריפינדור עם כולם. הארי הסתיר את הגלימה מתחת לבגדים שלו, והם חיכו שכולם ילכו. ואחרי שכולם הלכו, הם נכנסו מתחת לגלימה, שלושתם, והלכו ביחד אל המדשאות. הם הגיעו לבקתה של הגריד ודפקו על הדלת. כשהוא פתח את הדלת, הוא לא ראה אף אחד. אז הארי אמר, זה אנחנו, אנחנו מתחת לגלימת ההיעלמות. אם תכניס אותנו, נוכל להוריד אותה. הגריד אמר, לא הייתם צריכים לעבור. אבל נתן להם להיכנס. הגריד סגר את הדלת והארי הוריד את הגלימה מעל כולם. הגריד לא בכה, אבל הוא התנהג כאילו לא יודע מה לעשות. הוא היה נראה ככה מאוד מבולבל. הידיים שלו רעדו, הוא רצה לתת להם תה, והידיים שלו רעדו. הרמיוני אמרה, איפה בקביק? הגריד אמר, אני שמתי אותו שם בחוץ, הוא קשור שם, אני חשבתי שהוא מגיע לו קצת לראות עצים, ואוויר קצת פתוח, כדי לפני ש... מתכוון להגיד לפני שיהרגו אותו, אז הוא רוצה שקצת יהיה בחוץ ויהנה. והידיים של הגריד רעדו עד שהוא ממש שבר את הקד של החלב שהוא רצה להביא להם. הרמיוני אמרה, אני אעשה את זה. היא מיירה לנקות את מה שנשבר, ורצתה להביא קד חדש. הארי שאל, אין עוד משהו שאפשר לעשות, הגריד? מה עם דמבלדור? הגריד אמר, הוא ניסה, הוא אין לו סמכות לעקוף את ההחלטות של הוועדה. הוא אמר להם שבקביק הוא בסדר, אבל הם מפחדים. הכל בגלל לוציוס מלפוי הזה, הוא בטח איים עליהם. והטליין הזה, קוראים לו מקנייר, הוא חבר של מלפוי. אבל מה לעשות? בעצם אפילו דמבלדור לא יכול היה לעזור. הגריד המשיך ואמר, דמבלדור כבודו, הוא מתכוון לבוא לכאן כשזה יקרה. הוא כתב לי בבוקר, הוא אמר שהוא רוצה להיות איתי. איש גדול הוא דמבלדור כבודו. דמבלדור בא להיות עם הגריד, הוא לא משאיר אותו לבד במצב שכל כך קשה לו. הרמיוני חיפשה בארון אחרי קד חלב חדש. היא ממש רצתה לבכות, אבל היא נאבקה בדמעות ולא בכתה. היא אמרה להגריד, גם אנחנו נשאר איתך. אבל הגריד אמר, אתם תחזרו לטירה, כמו שאני אמרתי לכם, אני לא רוצה אתכם פה מסתכלים בזה. בכל מקרה לא הייתם צריכים לבוא לפה. אם פאץ' ודמבלדור הם יתפסו אותך בחוץ בלי רשות הארי, זה פה לא ייגמר בטוב. עכשיו כבר היו דמעות על הלחיים של הרמיוני, אבל היא הסתירה אותם, שהגריד לא יראה, והתחילה להכין תה. ואז פתאום, כשהיא לקחה בקבוק כדי למזוק בלקד, התחילה לצבוח. רון, אני לא מאמינה, זה סקאברס. מסתבר שהאחבר של רון, שברח, התחבא בתוך הקד שהיה אצל הגריד. רון אמר, סקאברס, מה אתה עושה כאן? הוא הסתכל עליו, וסקאברס היה נראה נורא, הוא היה רזה יותר. היה נראה ממש ככה הרבה פחות טוב. רון אמר, אל תדאג, אתה לא צריך לברוח, אין פה חתולים, אין שום דבר שיכול להזיק לך. הגריד קם, הסתכל בחלון ואמר, הם באים. הארי, רון והרמיוני הסתכלו גם הם וראו קבוצה של אנשים יורדת ומתקרבת. בראשם היה אלבוס דמבלדור. לצידו היה קורנליוס פאג'. מאחוריהם הלך חבר הוועדה הישיש והטליין. מקנייר. הגריד אמר, אתם חייבים ללכת עכשיו, זה אסור שהם ימצאו אתכם כאן. והגריד כולו רעד. רון שם את סקאברס בכיס שלו, הרמיוני לקחה את גלימת ההיעלמות, והגריד הוציא אותם דרך הדלת האחורית. להארי הייתה תחושה מוזרה כזאת, לא מציאותית. ואז הם הלכו וגם ראו את בקביק קשור לעץ מאחורי הבית. והגריד אמר, הכל פה בסדר, ביקי, הכל פה בסדר. ואז הגריד אמר להארי, רון והרמיוני, קדימה, תלכו. אבל הם לא זזו. הגריד, אנחנו לא יכולים. אנחנו נספר להם מה באמת קרה. אסור להם להרוג אותו. הגריד אמר, לכו, לכו. לא הייתה להם ברירה. הרמיוני פרסה את הגלימה מעל שלושתם, והם שמעו קולות בדלת הכניסה לבקתה. הגריד אמר להם, לכו מהר. ונכנס אל תוך הבקתה. הארי, רון והרמיוני הקיפו את הבקתה של הגריד, בדיוק כשהם היו מול החזית של הבקתה מול הכניסה, הדלת נסגרה, זאת אומרת כל אלה שהגיעו נכנסו פנימה. הרמיוני אמרה, בוא נזדרז, אני לא רוצה להיות פה, בוא נזדרז ונלך מפה. הם התקדמו לכיוון של הטירה, השמש שקעה במהירות, רון פתאום נעצר. הרמיוני אמרה, נו, בוא נזדרז. רון אמר, זה סקאברס, הוא לא מוכן לשבת בשקט. אך בראש ממש השתולל לו בתוך הכיס. רון אמר, סקאברס זה אני, זה רון. למה אך בראש הזה כל כך משתולל? למה הוא כל כך רוצה לצאת? הם שמעו את הדלת נפתחת מאחוריהם, וכשמעו קולות, הרמיוני אמרה, רון, בבקשה בוא נלך, הם עומדים לעשות את זה. רון אמר, טוב, סקאברס, שב כבר. הם המשיכו ללכת. הרי והרמיוני ניסו לא להקשיב לקולות מאחוריהם. רון שוב נעצר. הוא אמר, אני לא מצליח להחזיק אותו, סקאברס. מספיק כבר, כולם ישמעו אותך. אך בראש ממש צייץ בכל הקולות, אבל כמובן שהקול שלו לא היה מספיק חזק כדי שישמעו אותו. הם שמעו קולות מהגינה של הגריד. דיבורים. בקולות ממש לא נעימים שהם הבינו מה קרה. הרמיוני אמרה להרי, אני לא מאמינה, הם עשו את זה. בעצם הם הבינו שביצעו את גזר הדין, פשוט הרגו את ההיפוגריף, את בקפיק. זהו, זה הסוף של הפרק. פרק קצת עצוב. אתם מוזמנים להאזין להמשך הסיפור בפרקים הבאים.